יוסף המתחזה המתנכר לאחיו דורש מהם להביא את בנימין, והוא מחליט לשחרר את כל האחים ללכת להביא את בנימין, והוא משאיר במאסר את שמעון בלבד. ואז אנחנו שומעים מפי האחים דברים של חשבון נפש. בפסוק א' מדברים כלל האחים ואמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. ויאמר ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי עליכם לאמור אל תחטאו בילד ולא שמעתם, גם דמו הנה נדרש. והם לא ידעו כי שומע יוסף היא המליץ בינותם, ויסוב מעליהם וישוב עליהם וידבר עליהם וכו'. בואו נתבונן רגע בשני הדיבורים האלה, זה של האחים וזה של ראובן. שניהם רואים במה שקורה עונש על חטאיהם במעשה המכריע של מכירת יוסף, של השלכתו לבור. שני הדיבורים האלה הם דיבורים של חשבון נפש. מה עוד אתם יכולים להגיד על הדברים האלה? כמו כל אדם מאמין שכשהוא רואה שמתרגשת עליו צרה או פורענות, הוא קושר את זה לחטאיו. מה עוד יש לכם להגיד על זה? זה לא כתוב. שום דבר מה שהם אומרים פה לא כתוב בפרק ל"ז. תראו רגע את פרק ל"ז, ששם מתואר המכריע שלגביו הם חוזרים, לגביו הם רואים במעשה ההוא את הסיבה לפורענות שבאה עליהם עכשיו, ונראה מה כתוב שם. פרק ל"ז, אחרי פסוק י"ח: ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב עליהם ויתנכלו אותו לאמיתו, ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות על הזה בא, ואתה הלכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הדורות, ואמרנו חיה רעה חלטו ונראה מה יהיו חלומותיו. וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לא נקנו נפש. ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען אציל אותו מידם להשיבו אל אביו. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף את כותנתו את כתונת הפסים אשר עליו, ויקחוהו ויחליחו אותו הבורה, והבור ריק אין בו מים, וישבו לאכול לחם. מה לא כתוב פה?
שיתחנן.
שהוא יתחנן אליהם. מה עוד לא כתוב פה? שראובן אמר להם אל תחטאו בילד, והם לא שמרו בקולו של ראובן. נמצא שיש כאן איזשהו קושי, צריך לתרץ אותו. עכשיו, יש כאן תופעה שלא עליה אנחנו הולכים לדבר, והיא תופעה של השלמת פערים, או השלמת הסתכלות על העבר ותוספת של עובדות שלא נכתבו במקומן אלא בשלב מאוחר בסיפור. על התופעה הזאת אגב כתב מאיר וייס מאמר, והוא נמצא בספר שהמלכתי לפניכם, נקראות ככוונתם. מי שמעוניין בדיוק בשמו של המאמר, למלכת הסיפור במקרא, עוד למלכת הסיפור במקרא, נקראות ככוונתם, עמוד 330. שם וייס, שנפטר היום, שם וייס, כמה וכמה דוגמאות, וניסה באופן עקרוני לנסח את השאלה מתי התנ״ך מסתכל לאחור ומשלים פרטים. עכשיו, כמובן שבכל מקום כזה נשאלת השאלה מדוע התורה לא כתבה את הדברים במקומם וכתבה אותם רק במקום הזה. אז נתחיל בפרט הראשון, יש לכם מה לומר? זה לא הנושא שלה, אבל כל אופן. כן? מה לא היה רלוונטי? מה? לא היה רלוונטי שיוסף התחנן על נפשו? חלקו את הדפים האלה. מה? אתה אומר אם בינתיים לחשוב. תחת הכותרת, מתי אמר ראובן לאחיו, אל תחטאו בילד והם לא שמרו לו. כן. כן, אז מה, אז נראה מה אומר הרמב"ן. שנייה. לא חוסר מיד יהיו. למה לא הזכירו את תחנוניו של יוסף, והוא נותן שלושה נימוקים. נימוק א', והכתוב לא סיפר זה שם, אשר ראינו תורת נושא והתחננו אלינו, או מפני שהדבר ידוע בטבע, כי יתחנן אדם לאחיו ובוא לידם להרע לו, וישביעם בחיי אביהם ויעשה כל אשר יוכל להציל נפשו ממוות. אבל לפי התירוץ הזה, לפי ההסבר הזה, מדוע לא כתבו את זה שם? זה ברור מאליו, טוב אם זה ברור מאליו, אז למה כותבים את זה כאן? בפרק מ"ב, מה? כי הם, בדיוק, כאן זה רלוונטי, למרות שזה היה ברור מאליו, כאן הריחים מתחילים לשמוע מתוך עצמם, עולים הזיכרונות, והשאלה על מה בדיוק מכה אותם ליבם. ליבם מכה אותם על האכזריות, על אטימת האוזניים, על זה שהם לא שמעו לתחנוני אחיהם. אז פה זה חשוב מאוד. במקום עצמו, זה, כל אדם יכול לדמיין לעצמו שהוא יתחנן. אבל פה חשוב להדגיש מה גורם להם נקיפות מצפון. תירוץ שני, או שירצה הכתוב לקצר בשור חנם. איפה ירצה הכתוב? בלמדי. לקצר בשור חנם, כלומר, לא יותר מדי שהקורא לא ידון לכף חובה את האחים. אם הוא היה נותן ליוסף להשמיע את תחנוניו, אז הקורא היה באופן חד משמעי נותן לצד יוסף נגד האחים. והכתוב רוצה לשמור שם כנראה על איזשהו איזון. או תירוץ שלישי, מדרך הכתובים שמקצרים במקום אחד ומעריכים בו במקום אחר. טוב, זה תירוץ לא כל כך טוב, כי השאלה היא זאת עצמה. למה הם מעריכים במקום אחד ולמה הם מקצרים במקום אחר? הרי זה לא סתם. צריך לברר את זה.
בפרק למדי,
כן.
מדגישים את הצד של האחים במעשה עצמו באמת. זאת אומרת, בשני הצדדים, בעצם בכל הסיפור, הם מדגישים את הצד של האחים.
נו.
ובאמת בפרק למדי, במעשה עצמו, הם בכלל לא שמעו אותם. לעומת זאת, אחרי כן, העדים הלכו וחזרו אליהם.
למה הם לא שמעו אותו?
למה הם לא שמעו אותו? כי הם היו בעצם המעשה, עובדה שהם גם תפסו אותו ודעקו אותו לבור. לא, למי?
לא שמעו.
הם כאילו עשו מחסום, בלוק, דרך שלא נקרא לזה. ואחרי כן זה חזר להם כאילו כמו בומרנג בהרגשה הפנימית.
אוקיי, זה גם הסבר מהיר. עכשיו נעבור לראובן. למה, מה אמירתו של ראובן? אמירתו של ראובן, אל תחטאו בילד ולא שמעתם, היא מאוד פרובלמטית. למה? כיוון שאנחנו מוצאים את דברי ראובן, הוא אומר להם דברים אחרים לגמרי. ומה שראובן אומר להם, הם דווקא כן שמעו בקולו. הוא אמר להם להשליך אותו לבור, והם השליכו אותו לאותו בור שראובן הצביע עליו. אל תשפכו דם, השליך אותו לבור הזה אשר במדבר. למה הוא הצביע דווקא על בור מסוים? כי הכתוב מעיד על כוונתו, מה?
להשיבו
אל אביו. ובאמת, ואי כאשר בא יוסף, ומה כתוב? ויקחו וישליך אותו הבורה, אל אותו בור, בה"א הידוע, אותו בור שראובן אמר להם. אז איך יכול להיות שראובן אומר שהוא אמר להם אל תחטאו בילד ולא שמעתם? הוא אמר להם להשליך אותו לבור והם כן שמעו לו. סתירה בין הדברים. על כן הרמב"ן מתרץ את הדבר הזה בפרק ל"ז, והכתוב סיפר מה שאמר להם ראובן ושמעו אליו, אבל דברים אחרים אמר להם מתחילה שלא קיבלו ממנו, כמו שאמר להם, הלא דיברתי לכם למור אל תחטאו וילד ולא שמעתם. וכאשר ראה שלא שמעו לאוז דבו, אמר להם, אם כן אל תשפכו דם בידיכם אלא השליחו אותו לבור. אז הרמב"ן משתמש באותו תירוץ כמו שהוא משתמש ביחס לשאלה איפה, למה לא כתוב שיוסף התחנן. אומר, זה לא כתוב, אבל זה היה דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. אז מה שראובן אומר, אנחנו לא צריכים לך בשכתוב היסטוריה, ברמאות, הוא באמת אמר את המילים האלה, ובאמת הם לא שמעו לו, רק לא כתוב. אז צריך להשלים את זה, כמו שהשלמנו את התחנונים של יוסף. כמה רמב"ן לא עומד על השאלה למה הוא כתב את זה פה ולא כתב את זה שם, כמו שהוא עמד על השאלה הקודמת, אבל כאן גם לפי דעתי ברור שהרמב"ן הוא בלתי אפשרי. למה הוא בלתי אפשרי? מכיוון שלגבי התחנונים, גם אם אתה מניח שהוא התחנן והדברים לא כתובים שם, זה לא יוצר סתירה בין שם לבין פה, בין פרק ל"ז לפרק מ"ב. לעומת זאת, דברי ראובן נראים במבט שטחי כסתירה למה שנאמר שם. שהרי ראובן אומר, אמרתי לכם. אז אנחנו אומרים, בואו נראה מה הוא אמר. הוא אמר דברים אחרים לגמרי. הוא אומר, לא שמעתם. בואו נבדוק. אנחנו בודקים ומוצאים שהם כן שמעו. אז במבט פשוט יש סתירה בין מה שראובן אומר בפרק מ"ב לבין מה שכתוב בפרק ל"ז. בא הרמב"ן ומיישב את הסתירה ואומר, היו דברים שנאמרו וכן שמעו, אבל היו דברים אחרים שראובן אמר והם לא שמעו. זה קשה מאוד, כי על פניו הדברים סותרים. תירוצו של הרמב"ן זה תירוץ מלאכותי. אי אפשר, התורה לא יכולה להעלים מאיתנו דברים שאחר כך יתבררו, ואז תהיה סתירה בין מה שכתוב לבין מה שראובן אומר. אין הדבר כן בדברי האחים. זה שהתורה החליטה לשתוק מהתחנונים של יוסף, זה לא סותר, ואנחנו שומעים יותר מאוחר שהוא התחנן. אין כאן שום סתירה. אבל כשאנחנו, התורה נותנת לראובן את רשות הדיבור, ומתארת איך האחים שמעו בקולו, ואחר כך היא נותנת לו את רשות הדיבור, והוא אומר, אבל אמרתי לכם ולא שמעתם. זאת אומרת, על מה הוא מדבר ראובן? תירוצו של הרמב"ן פה מאוד מאוד קשה. כן.
יכול להיות שהרמב"ן מתבסס על, כמו שאנחנו אומרים פה, מדברים שיש ורמר ורמר, שהיה זה...
או, על זה אנחנו הולכים לדבר היום. תהפכו את הדף. זו תופעה שלגבי רובכם ודאי שמעתם ממני כבר לא פעם את הדבר הזה, היום אנחנו הולכים לעשות את זה בסדר. התופעה היא התופעה של ויומר ויומר, שהיא מפתח להרבה שאלות והרבה קושיות והרבה תמיהות והרבה העמקות בהבנת הסיפור המקראי. בקיבוץ יבנה חי עד לפני 5 שנים, 4 שנים, יהודי בשם מאיר שילה. זה יהודי ממקימי הקיבוץ, קיבוץ נקרתי, כשעלה ארצה מליטה, עוד למד בישיבות ליטה, ולמרות שהוא עסק הרבה בעבודה ובהסקנות ציבורית, הוא גם היה יהודי בר אוריין, תלמיד חכם, וכתב כמה וכמה מאמרים מעניינים בתחום המחשבה ובתחום המחקר התורני. ולפני שנים רבות, תשכ"ד, הוא פרסם מאמר שנקרא ויומר ויומר. המאמר הזה מצוטט הרבה מאוד עד היום במחקר, במאמרים מחקריים בתנ"ך. התפרסם המאמר הזה בספר שנקרא ספר קורניגרין. קורניגרין היה שופט בבית משפט, והוא גם היה חובב תנ"ך, והחברה לחקר המקרא הוציאה ספר לכבודו כשהוא הגיע לאיזשהו גיל. איזה גיל? לא, זה לזכרו אחרי שהוא נפטר. מה?
גיל פטירה.
כן. הוא היה, כתוב כאן שהוא היה הנשיא הראשון של החברה לחקר המקרא. הוא עצמו, קורניגרין, אגב, הוציא כמה מאמרים וספר אחד על חיילים יהודיים במצרים, בעולם העתיק. חיילים יהודים בעולם העתיק, הכוונה לא בישראל, בעמים אחרים. על גב, על המושבה של גב. אתם מכירים את הסיפור על החיילים? גב היה אי קטן בנילוס של מצרים, צבא בתקופת בית שני, מושבה של חיילים יהודים. לא שמעתם על זה? לא משנה. מה? סליחה. אז הוא פרסם פה מאמר בשם ויומר ויומר, ותחילתו של המאמר, פתיחתו מצוטטת לכם פה בדף, וכך כתוב שם: תוך כדי לימוד תנ"ך נתקלתי בתופעה האומרת דורשני, כפילות ויומר ויומר. כלומר, לא מתוך דו שיח בין שניים, אלא אותה האישיות מדברת אומרת, ובכל זאת אין כתבי הקודש מסתפקים בביטוי ויומר הכתוב עם פתיחת דבריו, ומוסיפים שוב בהמשך דבריו הרצופים את הביטוי ויומר, ולכאורה ללא כל צורך, מאחר שכל הקטע מתייחס לפותח באמירה מבלי שהופסק באמצע. האם זה ברור? אם קצת הוא כותב בצורה מסורבלת, אבל נתחיל מהדבר הפשוט. איך נגיד בספרות העברית המודרנית, ולא רק בספרות העברית אלא בספרות העולמית, איך מתנהל דיאלוג בספר? שרוצים להגיד פלוני אמר כך, אלמוני אמר כך.
שאלה תשובה.
מה זה שאלה תשובה? כתוב שאלה ואחר כך תשובה? זה לא חייב להיות שאלה תשובה.
בסגנון.
יש, אתם רואים, תכתבו רומן, ואתם רואים שם דיאלוג בין איש ואישה בדרך כלל. איך זה יהיה?
משפט.
איך משפט? נכון.
זה אומר שאני עונה, זה אומר.
ואיך יציינו את זה שזה לא, אין זה יאמר ואין אמר הבעל, אמרה אישה, אין דבר כזה, אלא מכה לפעמים גם מרכאות, לא תמיד מרכאות אפילו, לפעמים מסתפקים במכה. כל אמירה תתחיל בשורה אחרת, זה מכה לפניה, כן, במקום אמר הבעל. איפה היית אתמול בלילה? איפה היית אתמול בלילה? מכה, הייתי אצל חברה שלי. למה זה? אין אמרה הבעל אמרה, אמרה הבעל אמרה אישה. זה נובע מכך שהסופרים משתמשים היום, הכותבים משתמשים היום בסימני פיסוק אירופיים, כמו מרכאות, כמו מקף, כמו התחלת שורה חדשה, ועל ידי העיצוב באמצעות סימנים הם יוצרים את התחושה של דו שיח, של דיאלוג, של דיאלוג שיכול להיות פינג פונג. הוא אומר, היא אומרת, הוא אומר, היא אומרת, ככה כל העמודים שלמים. איך מתנהל דיאלוג בתנ"ך כשהתנ"ך לא מכיר לא את המכה, לא את סימני הפיסוק ולא את ההתחלה משורה חדשה, כל האמצעים הטכניים האלה לבטא את השתנות הדובר? אז הכלל הוא שהתנ"ך, כשהוא מתאר לנו דיאלוג, ודיאלוג זה אחד הדברים המרכזיים ביותר שמאכלסים את הסיפור במקרא, הסיפור המקראי בדרך כלל רובו דיאלוגי, רובו אמירות של הגיבורים. ובכן, גם על זה צריך פעם לדבר. איך הסיפור המקראי מחליף את הדוברים בדיאלוג? התשובה היא באמצעות המילה ויומר. ויומר, החלפנו את הדובר. באמצעות המילה ויומר, זה הסימון המקראי האופייני להחלפת דובר בדו שיח המקראי. עד כאן זה ברור? תמיד. בסיפור, אני מדבר בסיפור, לא בשירה. רק בסיפור המקראי. תמיד ויומר זה האמצעי היחיד שהתנ"ך משתמש בו כדי להחליף את הדובר. עד כאן זה ברור? עכשיו אומר שילוח, זיכרונו לברכה, שהוא מצא 100 פעמים שבהם המילה ויומר לא מציינת את החלפת הדובר בדיאלוג, אלא היא קוטעת את דברי הדובר עצמו, שהם ניתנים לנו בשתי מנות. ויאמר כך וכך וכך, ויאמר אותו אדם כך וכך וכך. ואת זה הוא בדק בכל התנ"ך, ומצא שזה חוזר 100 פעמים, התופעה. אז הוא החליט לבדוק למה זה. א', 100 פעמים זה הרבה. זאת אומרת, זו תופעה נפוצה, נפוצה בייחוד בסיפור המקראי, כן? ובייחוד בסיפורי התורה, זה נפוץ עוד יותר. והוא יצא לבדוק מדוע זה. עכשיו נמשיך ונקרא את דבריו. במיוחד לרבים המקרים בתורה, והמפרשים כמעט שאינם מעירים על כך. רש"י מעיר בפירושו ליחזקאל ולמגילת אסתר, כל מקום שנאמר פעמיים ויומר אינו אלא לדרוש. דברים אלה של רש"י לקוחים מדברי רבי יוחנן בירושלמי, אבל הם לא נוגעים כל כך לדברים שלנו, וכיוון שהדברים האלה מתייחסים לפסוקים שבהם כתוב ויאמר ויאמר, ואין אמירה אלא אחר הפעם השנייה. אסתר למשל, ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזו השם עלה לי בו לעשות כן. כן, זה הפסוק. אולי. אז עכשיו שם זה לא התופעה שאנחנו מדברים עליה. למה? למה זה לא התופעה? כי אין אמירה. ועל זה אומר רבי יוחנן, שכל מקום שכתוב ויאמר פלוני ויאמר, ואז אומרים מה הוא אמר, זה כדי שנדרוש מה הוא אמר בפעם הראשונה. זה לא הבעיה שלנו. הבעיה שלנו זה כשאמירה אחת נקטעת על ידי ויאמר באמצעה. אז עיון נוסף בדבר גילה לי שהסיבה לכך היא הפסקה בדברי המדבר. ומאחר שלאחריה הוא פותח מחדש את השיחה, צריך הכתוב לכתוב שוב ויאמר כאדם המתחיל את דבריו. כשנתתי את הדעת על פרטי הדברים, נוכחתי לדעת שגורמי הפסקה נזכרת אינם אחידים, אלא שונים בהרבה מקומות בהתאם לתוכן הדברים ומיון הדברים, הוביל אותי לסווגם ולסדרם קבוצות קבוצות על גורמיהם וסיבותיהם. לא ארשום אותן לפי סדר הופעתן בתנ"ך, וזו טעות כמובן, מה שהוא עשה. למה? אלא אשתדל להביא אותם הקטעים אשרים את הנחתי, ובעקבותם אתם בקצועה את המקומות הנוספים המשתייכים לסוג הנידון. כלומר, הוא הולך עכשיו ונותן את כל המאה דוגמאות, אבל לא לפי סדר התנ"ך, אלא לפי התת קבוצות שהוא יצר. אז נגיד שאתה מחפש פסוק, זה מאמר של 16 עמודים, אז אתה לא יודע איפה למצוא אותו. אתה צריך קודם לחשוב מה הסיבה האפשרית שהוא נתן לזה, ולראות אם זה מופיע בקבוצה הזאת. זה כמובן טעות, חבל שהוא סדר ככה את המאמר. ייתכן שפה ושם יש מקום לכאן או לכאן, כלומר הפירוש שלפיו הקטע משתייך לסוג אחר, אולם נדמה לי שביסוד הדברים אני מכוון את דבריי לפי פשוטם של הפסוקים. כמו כן חושבני שאני עוסק בכל או כמעט בכל המקומות בהם כתוב הביטוי הנעל הכפול. אוקיי? עכשיו הוא סידר את זה לשש או שבע קטגוריות. הקטגוריה הראשונה כתובה עוד לפניכם בצילום, ממתין לתשובה או לפעולה. במדור זה אציין קטעים בעלי כפילות של ויומר, שהמניע להפסקה הוא ההמתנה לתשובה או לפעולה עליה נרמז בקטע הראשון של השיחה. כלומר, אדם אומר כך וכך וכך, הוא מצפה שבן שיחו יגיב, אז לכן הוא מפסיק, ואחרי שבן שיחו יגיב אומנם בשתיקה או בעשייה, בתגובה חיובית או בתגובה שלילית, אז הוא ממשיך את דבריו. נכון. הדוגמה הראשונה שבה הוא באמת פותח, זה הדוגמה של בני גד וראובן בדו שיח עם משה, תפתחו במדבר למתת. למדבט, לא למדבט, סליחה. ובכן, מתחילת הפרק. ומקנה רב היה לבני ראובן ובני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ולאלעזר הכהן ונשיא העדה לאמור עטרות ודיבון ליעזר ונמהר חשבון וללאו סבם ונבואו ועון הארץ אשר יקד ה' לבני דת ישראל ארץ מקנה ולעבדיך מקנה. ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יוטב את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה אל תעבירנו את הירדן. כאן מצטרפת המסורה כדי לאשר את התזה שלו. שמה? שהייתה פה הפסקה בהם. ממה נובעת ההפסקה, אומר לפי דעתו? הם מצפים לתגובתו של משה. ומה קרה? לא הייתה תגובה. ואז הם חוברים ודוברים ואומרים בפירוש את בקשתם. כי בפעם הראשונה הם רק רמזו לבקשתם. מה הייתה הרמז? נסוע, תעשה אחד ועוד אחד. האזור שנכבש הוא ארץ מקנה, ואנחנו בעלי מקנה רב. אז עכשיו, נו, מה מתבקש? שמשה יגיד, או, אתם יודעים מה? זה פנטסטי. אז באמת תישארו פה ותראו את מקניכם. אז הם מצפים שמשה ירמר ובעצמו יגיב על מה שהם רוצים ויציע להם מועד, ומשה שותק. כי אומרים שמשה שותק, אז הם עוזרים אומץ ואומרים בפירוש מה הם רוצים, אל תעבירנו את הירדן, ואז הם חוטפים על הראש. אז ברור למה יש פה ויומר ויומר, והפסקה פה עוד מומחשת על ידי הפרשה הסתומה בין דבריהם הראשונים ודבריהם השניים. ברור? עכשיו תשימו לב, זה לא רק פותר את השאלה למה כתוב פעמיים ויומר בצורה שקוטעת את דבריהם. זה מה? זה מוסיף להבנת כל הפרשה. מה זה מוסיף? מה, זה מחיה לנו את כל הסיטואציה. מה זה מלמד הניתוח הזה של ויומר ויומר? הוא לא עמד על הנקודה הזאת, אבל זה חשוב מאוד. לא רק שפתרנו למה כתוב פעמיים ויומר, זו שאלה לא עקרונית כשלעצמה, לא חשובה כשלעצמה. זה נותן לנו הבנה רצינית יותר של כל המעמד.
לא רצים ישירות.
הם בסוף כן, אבל הם מפחדים. הם מפחדים לבטא את בקשתם, הם מעדיפים לרמום ולראות איך משה יגיב. זה רק אחרי שמשה מתעלם ולא רוצה להגיב על הרמז שלהם, הם עוזרים אומץ ואומרים. כלומר, הם יודעים שמשהו לא בסדר בבקשה, והם מפחדים מהתגובה של משה. כל זה כבר מהפתיחה. עוד לפני שמשה פותח את פין, אנחנו כבר יודעים שמשהו עקום בבקשה הזאת, ושהם עצמם מודעים לכך ומפחדים מכך. כל זה בעקבות הניתוח של ויומר ויומר. דוגמה אחרת, תפתחו רגע בסיפור יוסף עצמו. זאת הדוגמה השנייה באמת שהוא מביא. אגב, בסיפור יוסף עצמו שש פעמים מופיעה התופעה של ויומר ויומר, שבע פעמים מופיעה התופעה של ויומר ויומר. תפתחו רגע בפרק ממזיים בספר בראשית. דוגמה מאוד דומה לדוגמה הזאת שראינו על בני גד ובני ראובן. יוסף שולח חמישה מאחיו להיפגש עם פרעה, והוא מנחה אותם מה להגיד לפרעה. מה המטרה של יוסף, מה המטרה של האחים בפגישה עם פרעה? להתיישב בארץ גושן. מדוע? כי מה? אתם אומרים לא לשבת יחד עם המצרים, אבל זה לא מה שכתוב. כי הם רואים צאן עם צונם, וארץ גושן היא ארץ מרעה. זה מה שמשה מנחה אותם. פרק מ"ז, בסוף מ"ו, בפסוק ל"ד: ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו, ואליהם יגיד אל פרעה ואמר אליו: אחי, אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אליי, ואנשים רועי צאן, כי אנשי מקנה היו וצאנם ובגר ובו שהם הביאו. והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר: מה נעשיכם? ואמרתם: אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועדתה, גם אנחנו גם אבותינו. בעבור תשבו בארץ גושן. בעבור תשבו בארץ גושן, מה זה? זה התכלית. תגידו לו ככה כדי שהוא יבין, ואז תשבו בארץ גושן, כי תועבות מצרים כל רועי צאן. ויבוא יוסף ויגיד לפרעה: אחי וזה, ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים ויציגם לפני פרעה, ויאמר פרעה אל אחיו: מה מעשיכם? מה יוסף אמר להם להגיד? שהם רואים. ויאמרו אל פרעה: רועי צאן עבדיך, גם אנחנו גם אבותינו. זה מה שיוסף אמר להם להגיד. עכשיו, למה הם מצפים? הוא יציע להם: אתם יודעים מה? תשבו בארץ גושן. מה קורה? מה? כן, זה הוא אמר, נכון, שהם בעצם לא צריכים לתת להם המשך. מה קורה בפועל? פרעה לא מגיד. ואז הם נאלצים לומר בפירוש את מה שהם ניסו לרמוז בהתחלה. זה ממש כמו שבני גד ובני ראובן. ויאמרו אל פרעה: לגור בארץ באנו כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי חוגד הרב בארץ, בארץ כנען, ואתה ישבו נעבדיך בארץ גושן. אז זה ממש אותה סיטואציה. רומזים למלך, למנהיג, אפילו באותו עניין, שרוצים לשבת בארץ מראה כי הם מדובר על רועי צאן. המנהיג לא נרמז, ואז אומרים לו בפירוש: תן לנו לשבת בארץ המראה. רק שההבדל הוא שכאן פרעה לא צועק עליהם, אלא אומר: תפדל, התיישבו בארץ גושן. למה הוא לא הבין את הרמז לפני כן? כמו שיוסף ציפה
שהוא יבין, אין לי תשובה לזה. הוא צריך לחשוב. למה פרעה לא בעצמו דבר הזה? אבל על כל פנים, שוב, הדובר, או פה הדוברים, רומזים לבקשה מסוימת, מצפים לתשובה, התשובה לא ניתנת, אז הם חוזרים ומדברים את דבריהם. עכשיו, נראה מה קורה אצלנו בדף. אחרי שאתה מודע לויומר ויומר, אתה מסתכל במה שאמר ראובן בפרק מ"ב, בפרק ל"ז, ומה אתה מגלה? שיש שם תופעה של ויומר ויומר. ולא סתם, אלא מובלטת תופעה. בפעם הראשונה כתוב ויומר, בפרק ל"ז, זה נמצא גם, אם אתם רוצים, בכתב יד, בצד שמאל למעלה. ויומר ראובן, וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויומר, לא נקנו נפש, ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליכו אותו לבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו. רואים? עכשיו תראו, מי שלא מודע לויומר ויומר, לתופעה הזאת ולהסבר שלה, קורא את הדברים ברצף, מדלג על המילים הפותחות את פסוק כ"ב, ויאמר עליהם ראובן, וקורא את זה ככה, לא נקנו נפש, פרשו אל תשפכו דם, אלא השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו. כלומר, פסוק כ"ב נקרא ברצף אחד עם פסוק כ"א, ומפרש את כוונתו של ראובן בפסוק כ"א. כך קוראים השטחיים. אבל מי שיודע שויומר ויומר זו תופעה כללית ומכוונת, אז הוא מודע לשאלה הזו, איך הוא קורא פה? ויומר לא נקנו נפש, פתאום עוד שלוש מילים, ויאמר עליהם ראובן, הוא לא מדלג על השלוש מילים האלה, אלא להפך, מבליט אותם, שואל את עצמו, למה באמצע דבריו של ראובן נכנסו שלוש המילים האלה, ובייחוד שלוש, הרי אפשר היה להסתפק בויומר ויומר, אלא ויאמר עליהם ראובן, זאת גדולה. מה היא באה לבטא? נו. הוא מצפה לתגובה, יש הפסקה. אתה יודע, עוד לא, יש הפסקה. בין הדיבור הראשון לדיבור השני, ראובן עושה הפסקה. ואז אתה שואל את עצמך, למה הוא עושה את ההפסקה הזאת? מה?
זה מלמד
לך
על הפסקה,
אני לא
מבין.
זה של שלוש מילים. זה בהחלט. אז אנחנו נתחיל מההתחלה.
אולי זה פשוט דבר, כמו ש...
אז למה צריך להגיד לו יומר? אם זה משפט רצוף. אם זה משפט רצוף, שהוא אמר אותו ברציפות, ויש בו אמירה ומיד הסברה, אז למה צריך להפסיק בויומר עליהם ראובן? לא נקנו נפש, אל תשפכו דם, השליחו אותו לבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו, למה צריך להפסיק באמצע? זה הכל הרי באותו עניין, מה לא לעשות ומה כן לעשות. איך לא נקנו נפש, אלא זה שמשליח אותו לבור? איזה טעם יש להפסיק באמצע הדברים האלה?
זה היה מספר מוסיף כדי להסביר את כוונתו של ראובן.
מה מספר מוסיף? מה?
אל תשפכו דם, כלומר, מה הכוונה?
מה המספר מוסיף אל תשפכו דם?
כן, זה
הכוונה. מה כן? אל תשפכו דם זה דיבור אל נוכח. המספר אומר את זה. המספר אומר רק את המילים ויאמר עליהם ראובן. זה התערבותו של המספר. אל תשפכו דם זה ציטוט. כאן נפתחות מרכאות ונתחיל ציטוט דברי ראובן. אנחנו מתחילים מההתחלה. לא נקנו נפש, אלה מילים מפיו של ראובן. גם אל תשפכו דם זה מילים של ראובן. השאלה אם כן, למה התורה קוטעת את הדברים של ראובן באמצע באמצעות המילים ויאמר עליהם ראובן? זאת הקושייה. יש לך תירוץ אליה? זאת אומרת, זה לא קושייה. 100 פעמים חוזר בתנ״ך, זאת אומרת, אפשר לחיות עם זה. חיית עם זה עד היום, אתה יכול לחיות עם זה גם הלאה. אז אני מסכים שיש גישה כזאת ללימוד תנ״ך, אבל זה לא הגישה שלנו.
מה זה כבר פעם,
כשוויון
מחוזר
אותנו,
וכדי
להציע הסבר נוסף, זה יכול להיות לסיבות, אבל לא יכול להיות לקטוע דיבור רצוף באמצע סתם כך. זה יכול להיות מכל מיני סיבות, לא אמרנו שזה בא להסביר, אמרנו דברים שונים ומשונים, אבל לא את זה. זה דבר כמעט ברור, שזה בא לבטא איזו הפסקה שנובעת מכל מיני סיבות. עכשיו, בואו נראה, לא רק שיש כאן הפסקה, אלא שהגוף הדקדוקי שראובן משתמש בו שונה מהדיבור הראשון לדיבור השני. איזה גוף הוא משתמש בפסוק כ"א? אנחנו, שזה גוף ראשון רבים.
איזה גוף הוא משתמש בפסוק כ"ב? אתם. אל תשפכו אתם דם, אתם השליחו אותו, אל תשלחו בו אתם. אז אתה רואה שזה לא רק שיש כאן שני דיבורים שביניהם התורה מפסיקה בשלוש מילים ויאמר עליהם ראובן, אלא יש כאן שינוי בגוף הדקדוקי שראובן מדבר בו. אז כל הדברים האלה מצריכים ברור, מה יש פה? והבירור הוא פשוט מאוד. מה אמרו האחים לפני הדיבור הראשון של ראובן? מה היו דברי האחים? לכו ונהרגהו. על זה מגיב ראובן, וישמע ראובן ויצילהו מידם ויאמר, לא נקנו נפש, תרגום, לא נהרוג אותו. וכאן חלה הפסקה. כלומר ראובן מתנגד לחלוטין לכל התוכנית האלימה של האחים. מה הוא רואה? כנראה
הוא לא יכול
תתארו, יש כאן איזה מענה, אבל מענה
כנראה
הוא כן נהרוג. מענה של מורת רוח, האחים לא רוצים, לא שומעים בקולו, מושכים בכתף, זועמים. הם לא אומרים תשובה מילולית, כי אם הייתה תשובה מילולית התורה הייתה כותבת אותה, אבל ברור לראובן שהוא מדבר על ליבם של אנשים שלא מוכנים לקבל את דבריו. כשהוא רואה את המענה השלילי, מענה שלילי הוא הרבה פעמים בשתיקה, לא נקנו נפש, שתיקה רועמת, דבריך נע מתקבלים על הדעת. אז הוא פותח את פיו ומדבר בשני, ויאמר עליהם ראובן, ובכן אל תשפכו דם בידיים, כוונה, אלא השליחו אותו לבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו. עכשיו הדברים השניים של ראובן הם דברים שהוא אמר אותם כבר כפשרה עם האחים, וגם אותם הוא התכוון רוח הקודש, כמו שרשי אומר, הכוונה, הכתוב מעיד על כוונתו, שאת זה הוא אמר למה? למען אפיל אותו מידם להשיבו אל אביו. אבל, ואת זה הם כן כבר שמעו בקולו, למה לזה הם שמעו בקולו? כי זה מה שהם רוצים, ועוד מציע להם לא ללכלך את ידיהם בדם, אז הם מצוין, את זה בעצם עושים בדיוק כמו שהוא אמר. אבל זה לא בדיוק כמו שהוא אמר בהתחלה. בהתחלה הוא הגיב על דבריהם לכו ונהרגהו ואמר לא נקנו נפש. שלילה מוחלטת. קיבלו או לא קיבלו את דבריו? לא קיבלו. ואז הוא אמר, טוב, אם אתם לא מקבלים את הדרישה שלי לא לעשות שום דבר, אז לפחות תעשו מה שאני אומר לכם. עכשיו תשימו לב, כשהוא אומר לא נקנו נפש, שהוא מדבר בגוף ראשון, כדי שהוא באמת כולל את עצמו איתם. אתם אמרתם לכו ונהרגהו, ואני אומר לא נקנו נפש, אבל הם לא שומעים בקולו. ואז הוא אומר, טוב, אם כך השליחו אותו אל הבור הזה, אבל אתם תעשו את זה, אני לא שותף למעשה, כי את דעתי אתם יודעים, דעתי לא נקנו נפש, הוא לא נעשה דבר, אבל אתם לא מקבלים את דעתי, אז תעשו אתם את מה שאני אומר לכם, אני לא יהיה שותף לזה. ולכן הוא עובר לאיזה גוף? גוף שני, ולא גוף ראשון, לא אנחנו אלא אתם. אתם אל תשפכו דם, אתם השליחו אותו לבור ואתם אל תשלחו בו יד, אני לא שותף לזה. ועד שאנחנו חוזרים לפרק מ"ב, לא! כל מטרתנו לחלוק על הרמב"ן, למצוא פתרון אחר. כשאנחנו חוזרים לפרק מ"ב, לא אמרתי עליכם אל תחטאו בילד ולא שמעתם. איפה הוא אמר להם את זה? לא נקנו נפש. איך כתוב שלא שמעו? ויאמר עליהם ראובן, דבר אחר, כשהוא ראה שהתגובה היא של חוסר קבלה של דבריו. הכל כתוב. אם מדקדקים בפרק ל"ז, אז מתברר שלא צריך להוסיף דברים חדשים כמו שאמר הרמב"ן, אלא באמת הכל כתוב שם, ואין סתירה בין הדברים של פרק ל"ז לדברים של פרק מ"ב, לא כמו הרמב"ן. רמב"ן לא צריך להוסיף לפרק ל"ז דברים שלא כתובים, ואנחנו אומרים הכל כתוב, רק צריך לקרוא נכון. הרמב"ן לא שם לב כנראה לתופעה של ויאמר ויאמר, שהיא תופעה שקדמונים כבר שמו אליה לב, לא הרמב"ן, אבל היו פרשנים ששמו אליה לב, לא כמו ששילוח חשב שהפרשנים לא שמו אליה לב. האם זה ברור הנקודה הזאת? כן או לא ברור?
אמרנו, מה לגבי התחנונים? אנחנו אמרנו שלכאורה
התחנונים באמת לא כתובים, וזה לא נורא, אז יכול להיות, אפשר להשלים את זה. אבל פה, כדי שלא תהיה סתירה בין דברי ראובן הכה לדברי ראובן האטם, אז אתה אומר, ויאמר ויאמר, פותר את הדבר. מה נותר אולי עוד להסביר? למה ראובן משנה את מילותיו? הרי הוא לא אמר אל תחטאו וילד. מה הוא אמר? לא נקנו נפש. אז למה הוא שינה והחליף את זה? נכון, הוא, לא, הוא רוצה להשתמש במילה חטא, חשוב לו. למה? כי הרי מה שהוא טוען זה שעל החטא עכשיו משלמים. על החטא, אני אמרתי לכם אל תחטאו וילד, ועתה דמו הנה נדרש. אז הוא רוצה לציין את זה כחטא ועונשו. זאת סיבה אחת. עוד סיבה, אם הוא היה אומר לא אמרתי עליכם לא נקנו נפש, אז הם היו אומרים לו, באמת לא הקינו אותו נפש. למה? כי באמת בסוף הם קיבלו את העצה שלו להשליך לבור, והם לא יקרו אותו נפש. אבל אתם מבינים מה קורה? כלומר, בדיעבד הם יכולים להיות בדברים האחרונים של ראובן כדי להגיד קיימנו את דבריך הראשונים. אבל כשהדברים הראשונים נאמרו, הם לא נאמרו בכוונה הזאת, תשליכו אותו לבור, אלא מה הם נאמרו? כשלילה מוחלטת של התוכנית לכו ונהרגהו. לכו ונהרגהו לא. לכן הוא לא רוצה לחזור על לא נקנו נפש, כי הם יענו לו, לא הקינו אותו. אבל זו תשובה לא אמיתית. כי במשמעות המקורית של לא נקנו נפש, הכוונה הייתה, אל תעשו לילד שום דבר. לכן הוא מתרגם את זה ללא תחתיו בילד, והוא צודק. ועוד הבדל זה שהוא לא כולל את עצמו בדברים עכשיו. הוא לא אומר, לא אמרתי עליכם, לא נחטא בילד. כי אם הוא היה אומר כך, אז הם היו אומרים, רגע, אתה היית שותף איתנו. הוא רוצה הרי לומר, אני אמרתי לכם ואתם לא קיבלתם. לכן הוא אומר, אני אמרתי לכם, אתם אל תכתבו בילד ואתם לא שמעתם בקולי. בקיצור, עכשיו הדברים מובנים. באמת, לא רק שאין סתירה בתוך דברי ראובן, אלא באמת מה שראובן אומר, בצדק הוא אומר. זה לא משנה אם הוא היה צריך לומר את זה או לא, זאת שאלה אחרת, אבל מה שהוא אומר הוא לא שיקר ולא רימה, הוא לא שכתב את ההיסטוריה, כל מה שהוא אומר שהוא אמר, באמת כתוב. אי השמיעה של האחים, באמת רמוז. והכל תלוי ביומר ויומר. את הדוגמה הזאת, אני אגב, כל זה יהיה כתוב במאמר קצר שהתפרסם במעליות הקרוב, שגדי אמור להוציא אותו, לא יודע מתי, בזמן הקרוב. אז מאמר קצר ששם הבאתי את כל הדיון הזה, שילוח עצמו לא כלל את הדוגמה הזאת בקטגוריה שאני כללתי אותה, אלא הוא כלל את זה בקטגוריה אחרת דווקא. אז זאת הקטגוריה הראשונה שלו, שאדם ממתין לתשובה ולפעולה מצד השומע, וכשאין תשובה, אז הוא ממשיך את דבריו. או כשיש תשובה שלילית, לא מילולית, אז הוא ממשיך את דבריו. עוד דבר ששילוח כתב שהפרשנים לא עמדו על הנקודה הזאת, בדקתי היטב בכל הפרשנים, וגיליתי שכמה וכמה פרשנים כן עמדו על כך. בזמנה מצולמים הפרשנים, אם נלך לפי סדר זמניהם, אז בריא ברזנל עמד על כבטרושו לפרק למזי, על הויומר ויומר. אתם רואים? אמנם ראובן היה מדעת אחר, כי הוא אמר להם אולי שהחלומות מת האלוהים, ואיך תבטלו רצונו וזרותו, למה אתם עוברים את פי השם ולא תצלח? ולכן לא נקנו נפש. ולפי שאחיו לא היו מקבלים עצתו לשיפטר בלא כלום, הוא צריך לדבר עליהם שנית. והוא אמרו עליהם, ראובן, אל תשפחו דם. הוא רוצה לומר, אל תשפחו אותו בידיים, כי דבר רע הוא לשפוך דם נקי. אז הוא כן עמד על זה. אחרי עבר ראה זה פלא, כשהוא הגיע לפרק מבט, ואל דברי ראובן, אז במקום לנצל את הפירוש שלו בפרק למזיים, ולהגיד שזה מה שראובן אומר, זה בעצם הויומר ויומר, במקום זה הוא פתאום הולך עם הרמב"ן, ואין ספק, כמו שכתב הרמב"ן, שכל הדברים האלה דיבר אליהם ראובן בעת המעשה, וקיצרה תורה במה שאין בו צורך. זה ממש חבל, זה נראה כאילו בפרק מ"ב הוא שכח מה הוא כתב בפרק ל"ז או חזר בו, אני יודע, אבל בכל אופן זה ממש חבל, אחרי שבפרק ל"ז הוא פרש את ויומר ויומר, למה הוא לא מנצל את זה בפרק מ"ב? אחרי הברבנאל אנחנו נותנים את זה בפירוש הרב הירש ל"ז, בפירוש הרב הופמן. הרב הופמן לא רק שהוא מפרש ככה את זה בדיוק, אלא שהוא אומר שזו תופעה כללית בספר בראשית, והוא מביא לזה כמה וכמה מראה מקומות של ויומר ויומר בספר בראשית. כלומר, הוא עמד על עצם התופעה ששילוח טוען שאיש לא עמד עליה לפניו. הרב הופמן עמד ועמד ופתר את זה גם. רק שמה, כששילוח כתב את המאמר שלו, פירושו של הרב הופמן בספר בראשית עדיין לא ראה את אור הדפוס. הוא היה עדיין בכתב יד בגרמנית, ואפילו בגרמנית הוא לא נדפס. בעצם כל הפירוש של הרב הופמן לבראשית זה מהפנקסים שלו, זה סיכום השיעורים שהוא נתן בבית המדרש לרבנים בברלין בתחילת המאה או בסוף המאה הקודמת,
והדברים האלה הגיעו לארץ, והוצאת נצח הוציאה אותם בדפוס ישר בתרגום לעברית. אז שילוח לא הכיר את הרב הופמן.
גם דברים?
מה?
גם דברים?
גם דברים. רק על ויקרא זה דברים שנתפסו בחייו, כמדומני, בגרמנית. אוקיי, אז תראו כמה חשוב העניין של ויומר ויומר. מי שיוצא אחר כך לקבל את המאמר עוד מעט, אני חושב, מקווה שעוד מעט יוצא מעליות של גדי, אבל יש לי כאן כמה צילומים של המאמר למי שירצה. בכל אופן, אני רוצה לומר משהו שכתבתי במאמר הזה הערה. המאמר החלוצי של שילוח, שנקרא ויומר ויומר, זקוק לכמה שיפורים. שיפור אחד שהוא זקוק לו, זה שאת כל המאה דוגמאות שהוא מביא צריך לערוך לפי מה? לפי סדר הפסוקים בתנ״ך ולא לפי השערות מה הסיבה לזה, כי זה קשה להתנצא בצורה כזאת, צריך לשנות את הסדר. כן, אבל מה אפשר לעשות? צריך להיות שימושי. מישהו שאל אותי פעם, מה אתה אומר על זה? באמצע שיעור זה היה על הנושא הזה, הוא שאל אותי, מה אתה אומר על הדוגמה הזאת והזאת? הביא לי איזה מראה מקום. אז אמרתי, בואו נראה מה שילוח אומר. נתן איזה טעם אחר ולא מוצלח. ויש עוד כמה מקרים שהוא נתן טעמים לא הגיוניים, וצריך לעבוד על כל מקרה ומקרה ולדון בו לגופו מחדש. דבר רביעי, שלישי שצריך לעשות, זה לא לפתור רק את הבעיה של ויומר ויומר, אלא לראות איך הפתרון של בעיית ויומר ויומר יכולה להאיר את כל העניין. כמו במקרה שלנו. שמה? שעל ידי זה שראינו את הטעם לויומר ויומר בדברי ראובן, התבררה קושיה בפרק מ"ב. או כמו בעניין בני גד ובני ראובן, שבעקבות הניתוח של ויומר ויומר נתגלה לנו מה? שכל הבקשה של בני גד ובני ראובן הם ידעו מראש שהיא בקשה לא כשרה ושהם עלולים לחטוף על הבקשה הזאת, ולכן אני לומר אותה התחלה. כלומר, הפתרון הוא לא רק פתרון של קושיה לשונית למה כתוב ויומר ויומר, הרבה פעמים הוא מאיר את כל הסיטואציה, אז חבל לא לכתוב את זה. אלה השיפורים שצריך לעשות. והדבר האחרון שצריך לעשות בויומר ויומר במאמר שלו, זה לבדוק את כל הדוגמאות שהוא מביא, האם הפרשנים אכן לא שמו לב. כי כפי שאתם רואים, במקרה הזה הפרשנים כן שמו לב. אני מניח שזה קיים בעוד מקומות שהפרשנים שמו לב, ולכן כדאי לבדוק את העניין הזה, מאיזה תקופה התחילו להרגיש בזה ולתת טעם נכון לדבר, כי כבר הקדמונים הראשונים כבר שמו לב לויומר ויומר, אבל הם לא אמרו את הדבר שהוא אמר. הראשון שאני פגשתי שמנתח את ויומר ויומר בדרך הזאת זה הברזנל. כן? אז זה צריך גם בדיקה. כל המאמר הזה זקוק לרענון, הייתי אומר, ולעריכה מחדש. וזו עבודה חשובה שאולי ראוי שמישהו יעשה אותה. מה? עכשיו אני רוצה לעבור על הדוגמאות שלו. מה הייתה הערה? הייתה פה איזה הערה. אני רוצה לעבור על כל הקטגוריות, על כל הסיבות המשוערות שהוא נתן לויומר ויומר. אז הסיבה הראשונה, מה אמרנו? רק שנייה, יש פירוף כדאי משהו שיותר טוב. הסיבה הראשונה, מה אמרנו? ממתין בתשובה. ממתין לתשובה או לתגובה מעשית. וכשזו לא ניתנת, אז הוא ממשיך את דבריו. או כשהיא ניתנת בצורה לא מילולית, על ידי הרמת כתף, על ידי הרמת גבה, על ידי וכדומה. אז הדוגמה שהבאנו זה במדבר. למדבט. מה עוד? בראשית. למדזיים. לא למדזיים, כן. ומה עוד? וגם בראשית? ממזיים. לא, לא, לא. לא פשוט. הוא מביא לעניין הזה 11 דוגמאות. 11 דוגמאות, אבל הוא לא מביא את זה. אני מניח שאפשר להביא דוגמאות נוספות. הקטגוריה השנייה היא
הפסקה עקב ביצוע הוראה. תפתחו בשמות פרק ג', זה די דומה, הכל דומה, כי הכל זה הפסקה שנותנת לשומע איזה תפקיד. ההפסקה של ויומר ויומר תמיד קשורה בשומע, כן? שהוא או מגיב או לא מגיב או שותק, אבל זה תמיד קשור אליו. פתחתם בשמות ג', מעמד הסנה. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה המתקרב לראות למה לא יבער הסנה? מה אומר לו השם? ויאמר משה, אסור ענה וראה את המראה הגדול, מדוע לא יבער הסנה? וירא השם כי סר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה משה, ויאמר הנני, ויאמר אל תקרב ולום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. למה ויאמר ויאמר בדברי השם?
זה הנאום וזה הכנה לנו.
הוא הוריד באמצע, בין הדיבור הראשון לדיבור השני, משה הוריד את נעליו, השיל את נעליו, כדי לבטא את זה שהשם לא, אם לא היה ויאמר השני, אז היינו אומרים, השם אמר של נעליך מעל רגליך, ולא נותן לו לפעולה, אז הוא ממשיך ומדבר עליו. הרי המקום הוא אדמת קודש, וזאת התגלות אדירה, אז למה לא נותנים למשה לעשות את הפעולה הזאת? לכן, של נעליך מעל רגליך, ואז הקורא משלים בדמיונו, משה עושה את מה שנצטווה, ורק אז השם ממשיך את דבריו. אז זה שמות ג'. וואה, זה נושא אחר. אין משמעות לחילוף הצבעים בלוח. דוגמה נוספת. תפתחו בראשית את וב. בראשית את וב. ויוצא אותו החוצה ויומר הבט נא השמיימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם. ויומר, ויומר לו כה יהיה זרעך. אותו עניין, אותו הכל, אין שום סיבה לכאורה להפסקה. מה הסיבה? אברהם נכנס לספור את הכוכבים. אני לא, זה נשמע לכם צחוק, אבל הקדוש ברוך הוא לא התכוון במליצה. אומר מה, הבט נא השמיימה וספור הכוכבים. מה זה לא, הוא התכוון, זה ציווי. לא, מה פתאום, זה לא ציווי רטורי. הוא לא אומר לו, אם הוא היה אומר לו, האם תוכל לספור הכוכבים, כה יהיה זרעך, זה רטורי. אומר לו, בית השמיים הוא ספור הכוכבים. אם תוכל לספור אותם, תנסה. אברהם יוצא החוצה, מתחיל לספור את הכוכבים, באיזשהו שנה, וקדוש ברוך הוא נכנס, אומר לו, כה יהיה זרעך, אחרי שאברהם מתייאש. אני רוצה להסביר לכם את המשמעות של זה.
המשחק... הוא אף פעם לא התכוון שאברהם יתקל, אחרי שהוא יתקל, אז הוא היה צריך לקרוא לו חזרה.
לא, להפך, הוא התכוון ברצינות, אני אסביר לכם למה הוא התכוון לזה. נתחיל, אם יצא לי פעם באמת להיות במקום שאפשר לספור כוכבים. כי זה דבר נדיר מאוד בחברה המודרנית שאנחנו חיים, בערים וביישובים...
משווים מכל הפנימיה, כל...
מה? אי אפשר, אי אפשר לראות שמיים מלאי כוכבים במקומות שאנחנו גרים בהם. צריך לצאת מחוץ לישוב, לא רק זה. היה מסע לילי אחד שאני עשיתי בגוש עציון, בדקתי מה השפעת היישובים שיש להם תאורה מאוד חזקה, תאורת גדר מאוד חזקה, כמה קילומטר אתה צריך להתרחק מיישוב כדי שבאמת האורות לא ישפיעו עליך. מדובר בחמישה קילומטר לפעמים, בהרים, כשיש יישוב על ראש הר, עד 5 קילומטר האורות של היישוב עדיין מאפילים על הכוכבים. נדיר מאוד בעידן המודרני שאדם נמצא באמת במקום שיכול לראות שמיים זרועי כוכבים בלי שום הפרעה. זה נדיר מאוד.
עמדת שמיעה?
מה? בצאלים. זהו, בצבא, בנגב, זה המקומות.
מצבים גם.
אז עכשיו ככה, מי שפעם היה בשמיים, וגם לא בליל ירח, כי גם הירח הוא מאפיל הרבה פעמים על הכוכבים כשהוא מלא. בלילה שאין בו ירח, לראות את השמיים מלא הכוכבים, זאת חוויה גדולה. אז פתאום אתה מתחיל לתפוס
על מה התנ"ך מדבר שהוא נותן את הדימוי של כוכבים, דימוי לריבוי. עכשיו, מכיוון שאברהם לא חי בחברה המודרנית לאור הפלורסנטים, אז זאת חוויה אמיתית.
אבל כלומר, הוא יודע שהוא לא צריך לצאת לספור.
לא, לא, מתוך החוויה...
זה הבן שלי בן שלוש היה מבין את זה קונקרטי, הוא אומר, אני אלך, אני...
לא, לא, אז אתה טועה. אתה טועה, החוויה של ספירת הכוכבים היא לא עניין טכני. אברהם יודע שקשה לספור את הכוכבים. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו את ההבטחה, כה יהיה זרעך, מתוך תחושה ישירה, בלתי אמצעית, של ריבוי עצום. לא מתוך איזה עניין תיאורטי, כמו שאנחנו רגילים, אלא באמת מתוך תחושה שאברהם סופר נמצא מול עין, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה רואה? כה יהיה זרעך. אז שוב, בבראשית ט"ו, יש לנו הפסקה שנובעת מזה שהשם ציווה על אברהם לעשות משהו, אברהם עושה את הציווי, ואז השם אומר לו. לתת סעיף הזה, או לראש פרק הזה, הוא מביא שש דוגמאות, אבל אני מניח שאפשר להביא אולי יותר. הקטגוריה השלישית זה תשובה לשאלה שלאחריה תוספת אמירה. תפתחו במלכים א' פרק כ"ב. שואלים אדם שאלה, הוא עונה תשובה, אבל יש לו עוד משהו לומר חוץ מהתשובה לשאלה. אז בהרבה מאוד מקומות האמירה הנוספת לתשובה לשאלה תהיה ביום השני. אני אמרתי לכם לפתוח את מלכים א' כ"ב, שם שואל אחאב את בן הדד, אנחנו עסקנו בפרק הזה בשבוע שעבר בהקשר אחר, שואל אחאב את בן הדד, התלך עמי לרמות גלעד, ויאמר יהושפט, מה? הוא שאל את יהושפט, מה אמרתי? אחאב שואל את יהושפט, מה אני אמרתי? את? יהושפט, כן? מלכים א' כ"ב, בהתחלה, בפסוק ה' כמדומני, התלך עמי? פסוק ד', התלך איתי למלחמה רמות גלעד, ויאמר יהושפט, המלך ישראל, כמוני חמוך, כעמי חעמך, כסוסי כסוסיך. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, דרוש נח היום את דבר אדוני. למה צריך לדרוש את דבר השם? לתת אישור למלחמה. אז יש כאן שני שלבים בדיבור שלו. א', נה לשאלה, התלך עמי, התשובה היא לא חד משמעית אגב. הוא לא אומר אלך. הוא אומר, הצבא שלי וצבא שלך זה אותו דבר. אבל מה? בוא נדרוש את דבר השם. זה לא, על זה הוא לא נשאל. הוא נשאל רק את הלך. אז הוא ענה תשובה, כן, אני ואתה זה אותו דבר. אבל את האמירה הנוספת זה לא התשובה, זה אמירה נוספת לתשובה זה ויאמר אחר. על הדבר הזה הוא מביא, אני אכתוב את המראה במקום, מלכים ב', מלכים א', ב', זה דוגמה אחת, הוא מביא לנושא זה, 15 דוגמאות. עכשיו הקטגוריה הבאה שהוא מביא זה נושאים שונים. אדם מדבר ברצף, אבל יש לו עניין, או לתורה יש עניין להבדיל בין הנושאים השונים שהוא מדבר עליהם. אפילו שהוא מדבר ברצף, אבל יש הבחנה בין העניינים שהוא עוסק בהם. למשל, עבד אברהם שואל את רבקה בבראשית כ"ד, בת מיה, היש בית אביך מקום ללין? אז איך רבקה עונה לו שם? בת בתואל, ותומר, בת בתואל בן מלכה אנוכי, ותומר, גם תבן גם יספו, גם מקום ללין, רק לנו גם מקום ללין. ורש"י מאיר שם שהיא מה? עונה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. אבל לא רק שעונה ראשון אחרון אחרון, אלא היא עונה בעצם את זה בשני משפטים. באמצע יש איזו הפסקה, כי היא אומרת, טוב, עכשיו אני עובר לשאלה השנייה שלך, בת מיד, אני בת זו וזה וזה וזה. זה עניין אחד. עניין אחר לגמרי. יש אצלנו מקום ללון, יש אצלנו הרבה טבע.
למה בשאלה הוא לא עשה את זה? זאת שאלה מעניינת, אבל השאלה הייתה אחת, והתשובות היו שתיים. כלומר, הוא שאל את זה בסימן שאלה אחת. מי אתה אל הננה? צרף את שתי השאלות. לא יודע למה. כלומר, ברור שאצלו שתי השאלות הן בנשימה אחת, ואצלה קיימת הפרדה. אתה צודק שצריך לשאול את זה. למה הוא שואל שתי שאלות שאין ביניהם קשר בנשימה אחת? אבל היא מכניסה סדר לדברים. יכול להיות שאצלו... מה?
גם
הוא
היה אומר את זה מסודר.
לא, הוא אמר את זה מסודר. הוא שאל שאלה א', שאלה ב', אבל הוא שאל את זה בבת אחת. והיא עונה בצורה שיטתית ומסודרת ומפרידה בין הנושאים. מה הילדים? אני כמעט הייתי אומר הפוך, שדרכם של ילדים להרבה דברים, הם מבוגרים, הם חושבים בצורה מסודרת ושיטתית, ולכן הם עונים בצורה, זה מעיד על בגרות דווקא, היכולת לסווג ולראות נושאים שונים, ולהפריד ביניהם זה דווקא עדות לבגרות, אבל אני לא יודע, אולי הניסיון שלך, אולי הילדים שלך הם חכמים יותר. להפרדה הזאת בין נושאים, אולי ניתן עוד דוגמה. בראשית למד ב', תפתחו רגע בראשית למד ב', במפגש של יעקב עם עשיו.
איך נקרא הספר?
ספר קור נגרים.
לא, זה נקרא?
ככה הוא נקרא, ספר קור נגרים.
כן, ספר.
כך, כן.
יש
בספר? פה אין. שמות למד ב', לא שמות, בראשית אמרנו למד ב', פסוקים ת' ו-י'. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה אחת ועיקר, והיה המחנה הנשאר לפלטה, ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, השם אומר לישוב לארצך, קטונתי מכל החסדים. התקין עצמו, למה? למלחמה ואחר כך לתפילה. אז בין, מכיוון שהנושאים הם שונים לגמרי, אז יש ויאמר בין הראשונה שלו לבין האמירה השנייה כדי להראות שזה נושאים שונים לגמרי. אז מה עוד ראינו פה? נושאים שונים. ראינו את בראשית למד ב', ומה עוד ראינו? מה? ומלכים... לא, בראשית כ"ד, בראשית כ"ד, כן. טוב, צריך היה לציין את הפסוקים, אבל אני סומך עליכם. לעניין הזה הוא מביא... וואי, לא תאמינו, 45 דוגמאות לנושאים שונים. הסעיף הבא זה אישים שונים. הכוונה, פנייה לאישים שונים. פנייה לאישים שונים. הדובר אמנם הוא דובר אחד, אבל את ראשית דבר הוא מפנה לאלף, את המשך דבר הוא מפנה לבית. בין הפנייה שלו לאלף לבין הפנייה שלו לבית, יהיה ויומר. ויומר שני כמובן. למה? כדי להדגיש שהוא משנה את כיוון הדיבור שלו למישהו אחר. דוגמה לכך, בראשית ממזיים, יוסף שואל את אחר, ויומר, זה אחיכם הקטון אשר אמרתם? ויומר, אלוהים יחונך בני, יוחנך בני. אז הפנייה הראשונה שלו הייתה למי?
לאחים.
והפנייה השנייה הייתה לבנימין. תרשמו, זה בראשית אמרנו, איזה פרק?
ממזיים.
ממזיים? טוב, זה, על זה, אני לא אחריך, על זה נותן 10 דוגמאות.
זה לא מופיע בממזיים.
מה אמרתי? בראשית ממזיים, לא ממזיים, ממזיים כפתת? ממגימל. ממגימל כפתת, תודה. אז נכון שהרבה דברים הם מעורבים, כי פעם הוא פונה להשם ופה הוא מדבר אל עצמו, אתה צודק. אפשר פה גם ניתן לנהל אותם ביותר נימוק אחד. אתה צודק. הדוגמה, הקטגוריה האחרונה היא לא שייכת לנושא לפי דעתי, זה ויומר ויומר שאין שתי, אין אלא אמירה אחת אחרי ויומר השני, ויומר המלך אחשוורוש ויומר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא, שזה הוא מביא איזה 6-7 דוגמאות, וזה עניין אחר לגמרי, לא הרבה יותר, מביא 14 דוגמאות לזה, וזה באמת עניין אחר. ויומר ויומר כשאין אמירה אחרי ויומר הראשון. טוב, זה המאמר, זה זה הקטגוריות, וכפי שאמרתי, מה אמרנו זה
ראוי. יש
איזה
קטגוריה שישית?
כן, ויומר ויומר שאין אמירה ראשונה.
מה הכוונה?
כתוב ויומר פלוני, ויומר, ואז אומרים, רק אחרי ויומר השני אומרים מה הוא עושה. מה? מה הוא מסביר? הוא מסביר בזה משהו, אני לא יודע אם הצדור שלו ישכנע אותך. אני קורא לך? יש הרבה מקומות בתנך, הרבה, זה באמת 14 מקומות, זה הרבה, שלא בא כל פירוט תוכני אחרי המילה ויומר, ורק אחרי ויומר השני מסופרת העלילה. הסתדר שמתוך התרגשות עולה וכדומה, החל האדם לדבר, הוא לא יכול היה להוציא מילה, ואחרי שנרגע, התאושש, אמר את אשר עם ליבו. כמו כן נראה שלא יהיה אלה סוף לתכנית את הדברים, ולכן לא בא תוכן הדברים בתחילה, ועלינו להשלימם בדמיון. לא יודע, אני צריך לבדוק, לא בדקתי. הסעיף הזה לפי דעתי הוא לא קשור בכלל לנושא. זה ויומר ויומר מסוג אחר לגמרי. זה לא אותה שאלה. כמה נשאר לנו עוד לסיים את השיעור? כמה? לא, לא, אז אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים כאן יותר משתי דקות. עכשיו אני אגיד לכם דבר. מה? אתה לא יוצא? לא, אפשר לצאת, אי אפשר להיכנס.
אפשר גם להיכנס.
תראו, אני חושב שרק לאחרונה בסדר, תקשיבו עכשיו, רבותיי, נו, תבקש יותר. רציתי לעמוד גם על תופעה הפוכה, תופעה שבה מתחלף הדובר בדו-שיח המקראי, בסיפור המקראי, ואין מילה ויומר בכלל. כלומר, התחלפות הדוברים, אז איך אנחנו יודעים שהתחלף דובר, הרי אין סימני פיסוק? על פי התוכן, אנחנו, ברור לנו שהתחלף הדובר, והמקרא השמיט את המילה ויומר בנקודת ההתחלפות. זו תופעה בדיוק הפוכה מהתופעה ששילוח עמד עליה. והיא תופעה מעניינת ונדירה, ואני שמתי לב אליה כמה וכמה פעמים במקרא, וגם נתתי לזה נימוק משותף לכל ההופעות, ונשתקחו ממני רוב הדוגמאות. וחבל על דאבדים ולא משתכחים, כי את המקרה של ויומר ויומר קל מאוד לסדר, אתה לוקח קונקורדנציה ובודק, אבל חיסרון של ויומר, אין שום קונקורדנציה ושום תוכנת מחשב שיכולה לעזור לך בעניין הזה, או שאתה זוכר או שאתה לא זוכר. עכשיו אני מצאתי 3 או 4 דוגמאות לזה אחרי המאמר, אבל יש יותר מזה. ניקח את הדוגמה הכי בולטת שלמדנו עליה ממש לאחרונה בספר שמואל. תפתחו גם בשמואל ב' מהר. שמואל ב' פרק י"ח. אחרי דיכוי מרד אבשלום, אחרי שניצחו את האויבים, את המורדים, ואבשלום בעצמו הומת, אחימאץ רוצה לרוץ לבשר את הבשורה שלדעתו היא בשורה טובה לדוד, והוא רוצה להיות שליח המצווה. ואחימאץ, כן, ואחימאץ בן צדוק אמר, ארוץ עונה ואבשר את המלך כי שפטו אדוני מיד אויביו. ויאמר לו, פסוק י"ט קראתי, ויאמר יואב, לא איש בשורה אתה היום הזה, הוא הסתרת ביום אחר, היום הזה לא תבשר כי על כן בן המלך מת. ויאמר יואב לכושי, לך הגד למלך אשר היית. וישתחו כושי ליואב וירוץ. אחימאץ לא משלים עם זה, שלא יהיו, לא הוא יהיה זה המבשר. ויאמר אחימאץ בן צדוק, ויוסף עוד אחימאץ בן צדוק, ויאמר אל יואב, והיא מה? ארוץ אנה גם אני אחרי הכושי. ויאמר, למה זה רץ בני ולך אין בשורה מוצא? והיא מה ארוץ? ויאמר לו, רוץ. בראש פסוק כ"ד חסרה המילה ויאמר. התחלף הדובר, ואין ויאמר. מה פשר התופעה? קל מאוד לעמוד פה. מה פשר התופעה? להיטות. כן, אין לו זמן. המילה כדי לבטא את הלהיטות שלו, הרי מה הבעיה שלו? הקושי כבר רץ והתחיל את הדרך. הוא רוצה להגיע ראשון. אין לו זמן. אז הוא אומר, ויהי מערוץ. ויהי מערוץ. אין זמן לויומר. הויומר הזה, או על ידי השמטת הויומר, הקורא חש שהדברים נאמרים בהתפרצות. בלהיטות, אין זמן. ויאמר ירוץ, ואז הוא חוטף מה שצריך. טוב, דוגמה שנייה, תעברו למלכים א' פרק א', בן הדד, מפסיד במלחמה, אנחנו טיפלנו בפרק הזה בשום שעבר בהקשר אחר, אנשי בן אדם אומרים, אתה יודע מה, שמענו על מלכי ישראל כמלכי חסד, בוא נסגיר את עצמנו לידי אחאב, אולי הוא יכון אותנו. הוא באמת, הם באים אל אחאב, ואומרים לו, אחיך בן אדם, חי, כן, פסוק למד ג', ויאמר בואו, קחו, ויצא אליו בן אדם ויעלהו על המרכבה. ויאמר אליו, הערים אשר לקח אבי מאת אביך אשיב, לחוצות עושים לך בדמשק כאשר שם אבי בשומרון. מי אומר את מי הויאמר הזה? מי הוא האומר? לא, מה פתאום? מי אומר הערים אשר לקח אבי מאת אביך אשיב, לחוצות עושים לך בדמשק כאשר שם אבי בשומרון?
זה אחר אומר לבן אדם?
וואי, אתם...
נו, הערים אשר לקח אבי מאת אביך
אשיב. אחר ניצח במלחמה והוא יחזיר את הגולן? לסוריה? מה? זה היום, אמרתי, אלה החוקים המודרניים, אבל העם היה יש לא עקור. מי שניצח קיבל שטחים, לא החזיר שטחים. אז מי אומר הערים אשר לקח אבי מאת אביך אשיב, וחוצות תשים, אתה תשים בדמשק? מי ישים בדמשק חוצות? חוצות זה שווקים. אחאב כמובן, יהיו לך זכויות בדמשק. תוכל לסחור בדמשק. אז מי אומר את המשפט הזה? בן אדם, כלומר, אם אתה חונן אותי, אם אתה מתייחס אליי יפה ומשאיר אותי בחיים, אני אפצה אותך, אני אתן לך את כל הכיבושים של אבא שלי, אני אתן לך זכויות בדמשק, מה שאתה רוצה.
אבל הוא המפסיד, איך אתה יכול להפסיד את הדברים
האלה? אמרו שהוא המפסיד, המפסיד
נותן.
הוא המפסיד. אז הוא נותן, הוא צריך לשלם על ההפסד. אני חושב שאתם כל כך עקומים בגלל הפוליטיקה של מדינת ישראל, שאתם ממש נראה לכם משונה. אם הוא הפסיד, אז מגיע לו. זכות גדולה היא שהוא הפסיד, אבל אז היה עולם אחר. המפסיד היה צריך לשלם על ההפסד.
אין לו זכויות בכלל להגיד, טוב, אני אתן לך, הפסדתי, אתה יודע מה, הפסד, אני אלארג' איתך.
הוא לא לארג', הוא מתחייב פה, מה זה לארג'? הוא אומר, אני הפסדתי, ואם אתה משאיר אותי בחיים, אני מבטיח לך את כל מה שלקחתי אני ואבותיי להחזיר לעם ישראל. אני לא מבין, מי אמר את זה אם לא הוא? אז יש חפושיות עליו מהזאת, אבל מה, יכול להיות שאחאב אומר את זה? לא יכול להיות. אבל מי אומר את המילים הבאות? ואני בברית אשר חיכה, באותו פסוק, מי אומר את זה? אחאב כמובן, כי רק אחאב בידו לשלח את השבוי שלו בן הדד, ולא הפוך, ובאמת כתוב ויכרות לו ברית, וישלחהו. אז באמצע פסוק התחלף הדובר, ואין ויאמר. מה הטעם לזה? בדיוק. אחר כל כך התלהב שהגוי הזה שהוא כל כך פחד ממנו מציע לו את כל הערים והגוי שהוא אין לו זמן לביומר, הוא מתפרץ, קוטע אותו באמצע דבריו, אומר, אם זה מה שאתה כזה נחמד, אני בברית של חקה. לא משנה שהוא היה יכול להרוג אותו, וזה מה שהנבואה דרשה, שהוא יהרוג את בן הדד, אבל הוא כל כך מתלהב מהנדיבות של בן הדד. אתה צודק, השאלה שלך הייתה צודקת, אבל זה בדיוק הגות של אב, שהוא כל כך שמח באמצע קוטע את הדברים ואומר, ואני בברית של חקה. איזה כיף. המקום השלישי זה במלכים ב' פרק י', אתם לא יכולים לדפדף הרבה כל כך. ובכן יהוא גמר להרוג את אחאב, לא את אחאב, את יורם ואת איזבל בישראל, ועכשיו הוא רוכב על המרכבה לעיר שומרון כדי לחסל את שארית בית אחאב. את מי הוא פוגש בדרך? את יהונדב בן רחב, פסוק ט"ו. וילך משם ואמצא את יהונדב בן רחב לקראתו ויברכהו. ויאמר אליו, ויש את לבבך ישר כאשר לבבי עם לבביך? ויאמר יהונדב, יש ויש. תבע את ידיך ויתן ידו ויעלהו אליו אל המרכבה. מי אמר תנה את ידיך? הוא על המרכבה, יונדב הולך רגלי, אומר תן לי יד, אני אעלה אותך למרכבה. שוב, מה חסר? ויאמר, מכיוון שהתחלף פה הדובר. למה? מאותה סיבה עצמה, יהוא נורא מתלהב שיונדב איתו, זה דומה קצת, כן, מבחינה פורמלית, זה דומה למקרה של אחאב. הוא כל כך שמח שיונדב אמר, אני איתך, שהוא אומר, בוא תעלה למרכבה, אם כך בוא תעלה למרכבה, אין זמן לויאמר, מתפרץ, להוט כדי להשיג את בן בריתו החדש. טוב, אלה הדוגמאות, וזה כאמור מקרה הפוך. מי שימצא דוגמאות נוספות, מתבקש לבוא אליי בדחיפות.